פרשת כי תבוא, כי שמה כן היא. אם אני משווה בין כי תבוא לכי תצא, כי תבוא זה לשוב, זה לבוא אל הטבע שלנו. כמו שלשוב בתשובה, זה לשוב ולחזור אל עצמנו, למהות הפנימית שלנו, גם פרשת כי תבוא. כי תבוא זה הטבע הישראלי. זה פרשה שנמצאת בארץ, זה פרשת הביקורים, זה פרשה של ערבות הדתית, זה פרשה שעוסקת באמת לחזור אל הפנימיות שלנו, לעומת פרשה הקודמת שעסקה בלצאת. לצאת מתוך עצמנו, מתוך הטבע שלנו, ואז זה מוביל לדברים שליליים. יש פער בין הפרשות, בין כי תבוא לכי תצא, בין הבנה, מאיזה מצב נפשי אתה נמצא. באמת, תחילת הפרשה עוסקת במצוות הביקורים, אחת מהמצוות המיוחדות של עם ישראל בארץ ישראל, והתורה כותבת, לא התקתי את כל הדברים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ומתנהל דו-שיח בין אותו אדם שמביא את הביקורים לבין הכהן, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, רמי עובד אבי, כל פרשת הביקורים, שבעצם מגלה את המהות הפנימית שבעם ישראל. ואז זה מסתיים, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וכו' וכו'. ואז התורה מוסיפה עוד אמירה, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים והשם האמירך היום. יש משהו מיוחד ביום הזה, ביום שהפרשה עוסקת בה ביום הביקורים, אבל תכף נראה שגם יש עוד צעד שצריך להבין אותו. ואז אני רוצה להגיע באמת אל מה ש... ציטטתי פה במקום מספר אחד, את המעמד שנמצא על הר עיבל, בין הר עיבל להר גריזים, את המעמד של הברכות והכללות. צו משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. היה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וחטבת עליהם את כל יראי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. עד כאן תיאור של המעמד, תיאור של איזושהי התכוננות למעמד, אבל אז התורה אומרת ככה, וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, עסקת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. משפט עם עוצמה מאוד גדולה, היום הזה נהיית לעם. אבל למה? אם מישהו מאיתנו היה מבקש לתארך, היה נדרש לתארך, מתי עם ישראל נהפך לעם? ומישהו הייתה הווה אמינה לומר, כשיצאו ממצרים, או אולי, כמו שאנחנו יודעים, הראשון שקרא לעם ישראל עם, זה פרו, אולי במעמד הר סיני, אבל לא במעמד הזה של הר עיבל והר גריזים. לא היינו מכנים את המעמד הזה, המעמד המכונן של עם ישראל. אבל פה אנחנו רואים שהתורה אומרת, היום הזה נהיית לעם. אם אני מסתכל גם מקודם מה שאמרנו על הצורה של הביקורים, ואותו משפט, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים, מה שמצוטט במקום מספר 2, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. האם באותו היום האמרנו את השם להיות לאלוקים? במעמד הר סיני העמדנו את השם להיות לאלוקים. לא באותו הרגע. לא בפרשת הביקורים. והשם האמירך היום להיות לו לסגולה. כלומר, יש פה, בפרשה הזאת, במעמד שיש של האדם הפרטי מול הביקורים, של עם ישראל במעמד הר עיבל והר גריזים, במעמד הברכות והכללות, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לעוד מצווה, לעוד חלק בכניסה לארץ. התורה מדגישה בכל פעם שהיא מצטטת ומתארת היום הזה, היום הזה נהיית לעם, היום אמרת את השם. יש משהו מיוחד שקורה ביום הזה. פרשת כי תבוא, כמו שאמרנו, זה חזרה של עם ישראל, או הגעה של עם ישראל לטבע שלו. אגב, מבחינה כרונולוגית, הפרשה היא לא נכונה, כי קודם כל, המעמד והר עיבל והר גריזים. רק אחר כך, הביקורים, שהרי 7 שנים נחלו את הארץ, ואחר כך כבשו את הארץ, ושבע שנים נחלו את הארץ, רק אחר כך הגיעו לקיים את מצוות הביקורים. אבל את המעמד הזה עשו באמת בכניסה לארץ. אלא שאין פה תיאור של כניסה כרונולוגית לארץ. יש פה תיאור של איזשהו תהליך רוחני שקורה באדם הפרטי ושקורה בעם ישראל, והתהליך הזה מכונה בשם התורה ברית. ברית חדשה. יש לנו את ברית בין הבתרים, יש את הברית בחורב, אבל יש ברית פה. והתורה אומרת זה מפורש בסוף הפרשה שלנו, מקום מספר 3, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, בכניסה לארץ, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. יש ברית נוספת. והברית הזאת, לא רק שהיא ברית נוספת שעומדת בפני עצמה, היא ברית שאיך שהתורה מכנה אותה, אסקט ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. מה הופך את עם ישראל לעם? מה הופך במעמד הזה את עם ישראל לעם, עד כדי כך שהתורה מכנה את זה בעוצמה הזאת? תראו גם חז"ל, אני רוצה רגע להתייחס למקום מספר 2, שגם מדבר על העוצמה של המעמד של הפרט, המעמד הזה של הביקורים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה, את השם מהמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכה, והשם מהמירך היום להיות לו לעם סגולה. תראו איפה חז"ל מוצאים את הפסוק הזה. יש דיון בתחילת מסכת ברכות על הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, ותוך כדי הדיון הזה, הגמרא אומרת שלריבונו של עולם יש תפילין. כמובן שאין הדבר, אין הכוונה של הדברים כפשוטם. ודאי שזה רמז, דרש וסוד, ולא כפשוטו. שואלת הגמרא במקום, מקום מספר 3, אני תפילין דמרי אלמה, מה כתיב בו? מה כתוב בתפילין של ריבונו של עולם? אומרת הגמרא, כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שואלת הגמרא, ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחה יהודי ישראל? האם הקדוש ברוך הוא משתבח בשבח ישראל? זה מה שהוא כותב בתפילין של עצמו? אומרת הגמרא, אין, כן, דכתיב, את השם אמרת היום, והשם אמירך היום, הפסוק שאצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הפסוק הזה, את השם אמרת היום, והשם אמירך היום, זאת ההמלכה ההדדית, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, והוא ממליך אותנו. אני לפעמים, כשאני מדבר עם ילדים לקראת בר מצווה, אני אומר להם, התפילין זה כמו הטבעת נישואים. זה מסמל את החיבור. את החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ככה אדם צריך להרגיש כשהוא מניח תפילין. וזה חיבור הדדי. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. איזה פסוק היינו מצפים שיהיה אולי בתפילין של ריבונו של עולם? אולי נעשה ונשמע? אולי ביציאת מצרים ויאמינו בהשם משה עבדו? אבל לא. מובא לנו פסוק מתוך התיאור הזה, שמה שכינינו פה, הברית, הברית הנוספת הזאת, כמו שהתורה מכנה אותה, שהברית הזאת היא אמא שהופכת את עם ישראל לעם. הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. אז מה זה? מה הופך אותנו לעם עד כדי כך שחז"ל מחברים את זה לתפילין של ריבונו של עולם? אז הדברים אפשר להסביר אותם על פי מה שהגמרא בסנהדרין אומרת. מקום מספר 5 אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, יש שם דיון על החטא של החן כאשר נכנסים לארץ והוא מועל בחרם, מה פתאום מענישים את כל העם? לפי שלא הנש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן. קודם כל, לא ידעו על החטא שלו, אבל דבר נוסף, נענשו האחד על השני. אנחנו רגילים להשתמש בביטוי ישראל ערבים זה בזה. זה ברור לנו, זה טריוויאלי לנו. אבל זה קרה מתישהו. מבחינה משפטית, יש איזשהו רגע שהסטטוס המשפטי של הפרט השתנה מסטטוס של הכלל. הרי לא יעלה על הדעת במשפט האזרחי שאנחנו נעניש את הכלל על פשע של הפרט. ויקומם כל שוחר משפט. אבל אנחנו רגילים בתפיסה היהודית שכן, זה ברור, ישראל ערבים זה בזה. אז ישראל ערבים זה בזה, אין הכוונה רק בצורה היפה, שבו תזמין אנשים לשבת ותארגן ריקודים והקפות שניות בשמחת תורה לכלל עם ישראל. ישראל ערבים זה בזה, פירושו של דבר, שיש חיבור גורל מוחלט בין כל אחד ואחד מעם ישראל. מתי זה קורה? מתי מתחיל החיבור הזה? אומר רש"י במקום באותה גמרא, עד שעברו את הירדן ושמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל ונעשו ערבים זה בזה. כדי אמרינה במסכת סוטה, מיד נהנשו זה על זה. ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חברו. ובימי החן שבו הגמרא בסנהדרין עוסקת, כבר עברו את הירדן. כלומר, הברית המיוחדת שעליה אנחנו מדברים פה, הברית המיוחדת, אנחנו נצטרך להבין למה, אבל הברית המיוחדת שהיא הופכת להיות אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, היא ברית הערבות ההדדית. היא ברית הערבות ההדדית שקורית רק בכניסה לארץ ישראל. למה? כי כמו שפתחתי ואמרתי, ארץ ישראל זה המקום שעם ישראל חוזר לטבע שלו. וזה הטבע. הערבות הזאת היא מה שמייחדת את עם ישראל כעם. וצריך קצת להעמיק בזה, כי לכאורה הערבות יכולה להיפרש כדבר טכני. בסדר, אנחנו ערבים זה בזה. למה זה השורש הרוחני שלנו? למה הערבות ההדדית שאנחנו משפיעים, מזכים זה את זה, מחייבים זה את זה, זה מה שהופך אותנו לעם. הסקט ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. וזה מה שאני רוצה שננסה קצת להעמיק בשיעור ולהבין עד כמה הערבות ההדדית ועד כמה המעמד הזה של פרשת כי תבוא, המעמד הזה של הברכות והכללות בהר עיבל והר גריזים, הוא מעמד מכונן לעם ישראל. הוא מעמד שהופך אותנו להיות מה שאנחנו. אגב, זה במאמר המוסגר, זה מסביר שאלה שהבן שלי שאל אותי לפני שנה, איך זה בחלוקה של הברכות והכללות, יש תיאור איזה שבטים נעמדו על הר עיבל, איזה שבטים נעמדו על הר גריזים, איך זה שהשבטים לא רבו? הרי אתה עושה מעמד, תאמר לאחד, אתה עומד בצד של הברכות, אתה עומד בצד של הכללות. צריך להיות ויכוח. למה שאדם יסכים לעמוד בצד של הכללות? אלא אם אני מבין שהברכות והכללות זה לא חישוב פרטי. זה לא חישוב פרטי שלי. זה הכלל של האומה. ולכן זה לא משנה. לכן זה לא שינה מי עומד, זה לא חיסרון לאף שבט לעמוד בצד של הכללות. וזה לא יתרון לעמוד בצד של הברכות. כי החישוב הוא של כלל עם ישראל. עכשיו אני רוצה קצת לברר איתכם את עומק הדבר הזה. איפה הטקס קורה, רבותיי? בין הר עיבל להר גריזים, מה יש לנו בעמק? מה יש בעמק? היום מצערנו כבר אי אפשר לטייל שם. אבל מה יש? שכם. ומה יש בשכם? מה זה? שם זה המחלוקת, אבל קבר יוסף. קבר יוסף. כלומר, כל הטקס הזה קורה בתווך בין קבר יוסף. חז"ל אומרים בבראשית רבה, שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר גזולין הם בידכן. ואלו הן. מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. שלושת המקומות הללו, קנינו אותם. לכן הם לא יכולים לומר, גזולים הם בידכם. אבל זה לא רק העניין. זה ודאי לא העניין הממוני. אלא על שלושת המקומות הללו, ואנחנו רואים בפועל, עליהם יהיה את המאבק הכי גדול. ואנחנו רואים את זה בפועל. המאבק הכי גדול של עם ישראל, זה בחברון, זה בירושלים, וזה בקבר יוסף. אף אחד לא נאבק איתנו על קבר בנימין. אין מאבק. הערבים לא קידשו אותו, הערבים לא רוצים אותו, שום דבר. המקומות הללו, יש עליהם מאבק. כי התפקיד של המקומות הללו זה לא רק מקום פיזי. כל מקום משלושת המקומות הללו, יש לו ייעוד רוחני. ועליו אנחנו נלחמים. כיבוש הארץ, זאת הסיבה גם למה הכיבוש והחלוקה הייתה על פי גורל להשם. מכיוון שכל עם שהיה בארץ ישראל והיה צריך להילחם נגדו, איבה, מהווה, אנטיתזה רוחנית לעם ישראל. זה דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שצריך להבין על מה המאבק הרוחני, כדי להבין מה אני עושה פה. כשאני נמצא בירושלים, מה המאבק הרוחני שלי כשאני נלחם על ירושלים? כשאני נלחם על חברון, מה המאבק הרוחני שלי? זה לא אותו מאבק. זה לא מאבק אחד גורף על הכל. כל דבר יש לו אנטיתזה רוחנית. בית ישי, הרב שלמה פישר כותב, מקור מספר 8, והנה איתה כי ג' עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים, הם כנגד ג' אבות. והם תריס ומגן בפני ג' העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נמצא מערת המכפלה מגנה מפני ג' עבירות אלו. ואילו קברו של יוסף מגן מפני אבון שנאת חינם. וזוהי מעלת קברו של יוסף שהוקש לקברם של אבות. הטקס, הברית של הר עיבל והר גריזים עומדת מעל קבר יוסף, לא סתם. מכיוון שהמקום שבו נלחמים בשנאת חינם, המקום שבו צריך לברר את הערבות ההדדית, שבו צריך להיות מסוגלים לקבל את הברית הזאת, ולהבין שהברית הזאת היא מה שהופכת אותך לעם, זה במקום הזה. זה מעל קבר יוסף. שרוח יוסף נמצאת, והוא מגן על עם ישראל מפני שנאת חינם. שלושת המקומות הללו, לכל מקום יש תפקיד. כל מקום הוא כמגן וכחומה בפני חטא אחד של עם ישראל. ואגב, הכיבוש של אותו מקום יבוא על ידי התיקון של אותו החטא. לא צריך להרחיב פה איך קבר יוסף נפל. מחסור באהבת ישראל. מחסור ברצון, בהבנה שאדם הישראלי יותר קדוש מאדם של האויב שלי. או לפחות, חומר הרב אבינר, אנחנו לפעמים שוכחים שתואר הנשק זה לא רק כלפי האויבים, גם כלפי עצמנו. תואר הנשק זה גם אל תיתן לחיילים שלך להרג כדי למנוע מאנשים אחרים להרג. תואר הנשק צריך לדאוג גם לעצמנו. קבר יוסף בא לדאוג לדבר הזה. ולכן הברית קורית שמה ונעשית שם. אני רוצה שנבין קצת יותר לעומק מה הברית הזאת, דרך הבנה מה התפקיד של יוסף. יוסף נשלח על ידי אביו לשליחות. ואנחנו יודעים שזאת שליחות בגלל הלשון. מקום מספר 9, הלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל יוסף על אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו אינני. אינני זאת קבלת שליחות רוחנית. כמו שאברהם אבינו מקבל, אינני. אני מוכן, מזומן לקבל. יוסף מבין, תכף נראה עד כמה הוא מבין, שזאת לא בקשה, לך תראה מה שלום אחיך. זאת שליחות שהיא גורלית לתולדות עם ישראל. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגיד נא לי איפה הם רואים. יוסף מגדיר את המטרה שלו, אני מבקש לראות את שלום האחים. אני מבקש לראות את שלום האחווה, את מהות, החיבור בין עם ישראל, בין השבטים. ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. וילך יוסף אחריך וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. אנחנו יודעים על פי המדרש שאת האיש הזה זה מלאך. והדו שיח בין יוסף לאותו האיש, לאותו מלאך, הוא לא דו שיח גיאוגרפי. איך מגיעים לדותיים? איפה הם? פגשת אותם, ראית אותם, תראה לי מפה. זה בכלל לא זה הדו שיח. נשאו מזה, אומר רשי במקום, נשאו מזה מאותה אחווה. מאותה אחווה, המושג הזה שאתה רוצה ללכת אליו, את החי אנוכי מבקש, לא קיים. נשאו ממנו. ומה יוסף אומר? אני הולך. נשאו מזה, אבל אני הולך לחפש את זה. אני הולך לדותיינה. רש"י, במסכת סוטה, בדיון בגמרא על אותו עניין, ישכם גנבו כדכתיב וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה ושם היו רואין. תראו מה רש"י אומר, ודותן אינה מקום. המלאך אומר לו, נשאו דותיינה. אומר רש"י, אין מקום כזה דותן. היום יש לנו במפה, כי אנחנו יודעים איפה זה היה. אבל כשהמלאך אומר ליוסף, נשאו לדותיינה, אין מקום כזה. זה לא דו שיח על דיון פיזי, גיאוגרפי. אז מה זה? והי דכתיב, היומר האיש נשאו מזה. כך אמר לו, אתה אומר את החי אנוכי מבקש, נשאו מן האחווה הזאת, ואין מחזיקין עצמן כאחין לך. כי שמעתי אומרים, נלכה ונבקש דתות ודינים, איך לעמיתו אם יבוא אצלנו. אומר רש"י, אתה יודע מה זה דותיינה? אתה יודע מה זה נשאו לדותן? אתה הולך לחפש את האחווה? היא נגמרה. הם נשאו ממנה, אתה יודע לאיפה הם נשאו? הם נשאו לבקש דתות ודינים, איך להרוג אותך. הם נשאו לבקש היתר הלכתי רוחני. לבטל את המושג הזה שנקרא י' ב' שבטים. לבטל את הקשר בינך לביניהם. לזה הם נשאו. דותיינה זה לא שם של מקום, זה שם של הכרה, של תפיסה, של יעד רוחני של האחים. והמלאך מגלה ליוסף, תדע לשם הם נשאו. יוסף נרתע? לא. יוסף עונה למלאך, כמו שקראנו מקודם, וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. אז מובן לנו, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו, זה כבר התכנון שלהם מראש. יוסף יודע את זה מהרגע שאביו אומר לו, לך תראה את שלום אחיך, והוא אומר, הנה אני יודע, זאת המטרה. אני הולך לנסות למצוא מחדש את המושג הזה שנקרא אחווה. שהאחים מחפשים את המושג שנקרא דותן, שנקרא דותיינה. השאלה שאנחנו נצטרך לברר, איך זה שיוסף מכניס את עצמו מראש לסכנת חיים. כי תראו עד כמה זה, מקום מספר 11, המדרש אומר, וישלחהו מעמק חברון, וכי יש עמק בחברון? חברון של תקופת חז"ל, לא של תקופת חז"ל, של תקופת אברהם אבינו, מי שמכיר זה איפה שאדמות ישי, זה תל רומדה, זה קבר רות וישי, זה נמצא בהר. וישלחהו מעמק חברון, וכי יש עמק בחברון? והלא כולה עלייה היא. וכאן הוא אומר מעמק חברון, אמר רבי יוחנן, מעצה עמוקה שנטל הקדוש ברוך הוא בינו ובין עצמו, בין הבתרים עם אברהם. וימצאהו איש מלאך, והנה טועה, אמר לו המלאך, ואין אתה יודע שאתה הולך לטעות? אתה לא יודע שאתה הולך לאבדון, אתה לא יודע שהם מחכים לך שזאת מלכודת? אמר לו, את החי אנוכי מבקש. אני יודע, זה מה שאני מבקש. היומר האיש נשאו מזה. מהו מזה? כיוון שהם רואים אותך, הם נעשים אכזרים. כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. מהו דותיינה? אמרו רבותינו שהיה מלאך משמר דתיה. יוסף יודע בדיוק לאן הוא הולך. יודע בדיוק. שיש פה עכשיו מאבק רוחני בינו לבין האחים. האם יש פה י' ב' שבטים, או י' א' שבטים, או אולי י' או אולי ת', או אולי אין בכלל חשיבות למספר של השבטים. מי שבא, ברוך הבא. מי שאיתנו, איתנו. מי שלא איתנו, נגדנו, האויב שלנו. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא צריך לעמוד מעל קבר יוסף. מעל שכם, ולחתום ברית שהיא ברית הערבות ההדדית. במקום הזה שבו יוסף הלך לברר עם האחים את המושג הזה, שם האחים צריכים להתחיל את הכניסה שלהם לארץ. שם י"ב השבטים צריכים להתחיל את הכניסה לארץ עם ארונו של יוסף, שהוא היחידי שהתורה מציינת שהביאו אותו. הכי פשוט שהביאו עוד ארונות ועוד מתים. אבל את יוסף זה חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. אני רוצה אולי להרחיב למה התורה מדגישה ולמה זה כל כך רגע מכונן של עם ישראל. למה הסקט ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם? למה דווקא שמה, מעל שכם, מעל קבר יוסף, בברית הזאת אנחנו נהיים, נהפכים לעם? יש טור באורח חיים בהלכות ראש חודש, שמביא מנהג, הלכה, לגבי ראש חודש. וככה הטור כותב. ראש חודש אינו אסור בעשיית מלאכה. חילה. ראש חודש אינו אסור בעשיית מלאכה. יש היה ואמינה כזאת. ואיתה בירושלמי, אני נשי דנאיגה דלא למאה ודוד אתה ברש ירחה מנהגה. יש מנהג של אנשים לא לעבוד בראש חודש. תכף נראה שהמסיבות ראש חודש, שככה חוזרות ומקבלות עוצמה בדור שלנו, זה לא סתם שרק אנשים עושות את זה. ראש חודש זה באמת חג של אנשים. ולכן יש נשים שנוהגות לא לעבוד, ככה מביא מהירושלמי. ואיתה בפרק מ"ד בפרקי דרבי אליעזר, למה? למה ראש חודש הוא חג דווקא של אנשים? לפי שלא רצו נשים ליתן מזמען לבעליהן במעשה העגל. וכך נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרן, שיהיו משמרות ראש חודש יותר מהאנשים. אנשים לא חטאו בחטא העגל. לא רצו לתת תכשיטים. הגברים לקחו בכוח. איזה פרס הם קיבלו? איזה שכר הם קיבלו? ראש חודש. ראש חודש. מה הקשר? אם היינו אומרים, בוא מבין החגים נקנוס את הגברים על חטא העגל, איזה חג היינו קונסים אותם? שבועות. שמחת תורה. ראש חודש, מה הוא קשור? מה ראש חודש קשור למתן תורה? לחטא העגל. ממשיך הטור ואומר, שמעתי מהאחי ארי טעם לדבר, לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות, סוכות, פסח, שבועות, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, וי"ב ראשי חודשי השנה, שגם הם נקראים מועדים, כנגד י"ב שבטים, וכשחטאו בעגל, נתלו מהם, וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא. עכשיו ארי, אחיו של הטור, מחבר את המעגל, אבל עדיין לא מבאר לנו אותו. כלומר, אנשים שלא חטאו בחטא העגל, קיבלו את ראש חודש, שהוא כנגד י"ב שבטים. קודם כל צריך להבין, יש י"ב חודשי שנה כנגד י"ב שבטים. יש שלושה רגלים כנגד ג' אבות. עולם החומר, עולם הזמן ועולם הרוח, הם זה כנגד זה. משולבים. מחוברים אחד אל השני. יש י"ב שבטים ויש י"ב חודשים. הגברים שחטאו בחטא העגל לא יכולים לחגוג את החג של י"ב שבטים. למה? הגמרא במסכת שבת אומרת, אשכול הכופר דודי לי בכרמי הן גדי. פסוק משיר השירים. מי שהכל שלו, שזה ריבונו של עולם, מכפר לי על אבון נגדי שקרמתי לי. רש"י אומר, מה זה הן גדי? אבון עגל. הרגע, הגמרא אמרה אבון גדי. חטא העגל באיזה בעל חיים היה? בעגל. גדי ועגל זה לא אותו בעל חיים. גדי זה הבן של העז, עגל זה של הפרה. אז מה החיבור ביניהם? מה זה קשור? הספרה על פרשת שמיני אומר, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עיזים לחטאת, על ראש חודש. וכי מה ראו ישראל להביא יותר מהארון? אלא אמר להם, אתם יש בידכם בתחילה, ויש בידכם בסוף. יש בידכם, סליחה, ליום הכיפורים, יש בידכם בתחילה, וישחטו שעיר עיזים, ויש בידכם בסוף, עשו להם עגל מסכה. יבוא שעיר עיזים ויחפר על מעשה עיזים. יבוא עגל ויחפר על מעשה עגל. חז"ל מחברים בין שני חטאים. בין חטא העגל לחטא העיזים. רבותיי, מה זה חטא העיזים? מה זה חטא העיזים? איפה יש לנו חטא עם עז? נבחן בזיכרון בפרשת שבוע, רבותיי. פרשת וישב, אחרי שהאחים מוציאים את יוסף ומוכרים אותו, ויקחו את כותונת יוסף, וישחטו שעיר עיזים, ויתבלו את הכותונת בדם. חטא העיזים זה חטא של מכירת יוסף. יבוא החטא הזה והחטא של העגל. ומי שמחפר על החטא הזה יחפר על החטא הזה. חז"ל מחברים בין החטאים. התורה מחברת בין החטאים. חטא העגל מקביל לחטא מכירת אחי יוסף. מה זה חטא העגל? מה זה חטא העגל, רבותיי? חטא העגל, עם ישראל עומד ומקבל את התורה. ומה הוא אומר? עומד סביב העגל ואומר, אלה אלוקיך ישראל. יש דיון האם זאת עבודה זרה או לא עבודה זרה. אומר הזוהר על הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מסביר הזוהר, מי ואלה, אלו הם שני חלקים מהשם אלוקים. שני גילויים. אחד נסתר יותר ואחד נגלה יותר. אמרו עם ישראל בחטא העגל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, אלה אלוקיך ישראל. אנחנו רוצים רק את החלק של האלה. לא רוצים את החלק של המי. בחטא העגל עם ישראל בעצם חותך את שם אלוקים. אומר, אני לא רוצה את כל גילוי אלוקים בעולם הזה. לא רוצה את החלק הנסתר, את החלק העליון, את החלק הקדוש ביותר. אני רוצה את החלק היותר פשוט. את החלק שמתגלה בטבע, שמתגלה בחומר. את החלק הזה אני רוצה. אלה אלוקיך ישראל. את החלק העליון אני לא רוצה אותו. קיצצו בנטיות. חתכו בתוך שם השם. זה המהות של חטא העגל. זה אבון עגל. מה זה אבון עיזים? לחתוך בי"ב שבטים זה לחתוך בשם השם בעולם. זה אותו החטא בדיוק. מי שלא מבין ששם השם אחד ושמו אחד, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והגילוי והשם יהיו זהים, וחושב שאפשר לחתוך ולומר אלה אלוקיך ישראל, גם חושב שאפשר לוותר על שבט אחד, ולומר אני לא רוצה את השבט הזה, לא רוצה את יוסף. חטא העגל וחטא העיזים זה אותו חטא, זה חיתוך של שם השם בעולם. זה פגיעה בגילוי השם בעולם. לכן אשכול הכופר דודי לי בקרמי עין גדי. מי שהקול שלו יחפר לי על אבון גדי ועל אבון העגל, זה אותו דבר. אנשים שלא חטאו בחטא העגל, שלא חטאו בלפגוע בשם השם. שלא חטאו במחשבה שאפשר לחלק, לקצץ בשם השם, הן יכולות להיות מחוברות לראש חודש. לנו ברור, לא ייתכן שנה בלי י' ב' שבטים. בלי י' ב' חודשים, סליחה. אין דבר כזה, זה לא שנה. השמש לא תגמור את ההקפה שלה. זה לא מסתדר. כדור הארץ לא יגמור את ההקפה שלו. זה לא בסדר. בטבע זה ככה. בטבע י' ב' חודשים. בטבע י' ב' שבטים. זה אותו דבר. אנשים שהבינו את זה בחטא העגל, הם יכולות לחגוג את ראש חודש. הם יכולות לחגוג את י' ב' שבטים. עכשיו אני רוצה לחזור לנקודה שממנה התחלנו. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל. התפקיד של עם ישראל בארץ ישראל הוא לגלות לעולם את שם השם בעולם. הוא להשכין את שמו של השם בעולם באופן מלא. השלב הראשון במילוי הייעוד הזה זה להבין שאתה עם שנושא את שם השם רק אם אתה י' ב' שבטים. רק אם אתם ערבים זה בזה. הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, כן. היום הזה שאתה עומד מעל קבר שכם ומסוגל להבין שאנחנו ערבים זה בזה, לא כי נוח לי, לא כי אני נחמד ואני מתחשב בך. כי פיזית רוחנית זה בלתי אפשרי אחרת. כי זה מגוחך באותה מידה לומר שאפשר לוותר על שבט, כמו שאדם יוכל לומר, אני מוכן לוותר על הלב ולא על המוח, ולעשות חלוקה בין האיברים של הגוף שלו. זאת מציאות אחת מחוברת. והמבחן הראשון הוא בכניסה לארץ. זה המבחן הראשון. וזה בעצם הייעוד של יוסף לאורך כל הדרך. יוסף מסמן את המטרה כשהוא אומר אינני, והמטרה שלו מתגשמת כשמגיעים לארץ ישראל. יש אמר נפלא של הזוהר, אני שמעתי את החידוש הזה, הרב אלון, חידוש נפלא. החיבור הזה לזוהר, מקור מספר 15, ויומר יוסף אל אחיו אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. זאת לא בקשה של יוסף. זאת לא צוואה. זאת הבערה של יוסף שהעלאת עצמותיו זה תנאי לגאולה. למה? אומר הזוהר, מה זה זה? זה בגימטריה י' ב' שבטים. אתם זוכרים את הפסוק שאמר המלאך ליוסף? נשאו מזה. נשאו מהי' ב'. נשאו. ויתרו עליו. יוסף אומר, אתם יודעים מה יהיה התנאי לגאולה? מה יהיה התנאי ואלוהים פקוד יפקוד אתכם? ועליתם את עצמותיי מזה. אם תהיו מסוגלים לחזור ליוד ב'. זאת לא צוואה, זאת לא דרישה, זאת לא בקשה. זאת הבנה שזה תנאי הגאולה. אכן משה, אשר יוצאים ממצרים, התורה אומרת, ויקח משה את עצמות יוסף, אמו כי אשבע ישביע בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זה התנאי של הגאולה. זה התנאי של הכניסה לארץ. פרשת כי תבוא מדברת על הכניסה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. וירשת וישבת בה. איך? מה התחנה הראשונה שתבסס בכלל את היכולת שלך להגיע לפה, להתקיים פה? הברית הזאת שאתה עושה על הר עיבל ועל הר כיזים. זאת לא אופציה. ערבות הדדית בתוך עם ישראל, ערבים זה בזה, זה לא אופציה. זה לא פריבילגיה. זה תנאי קיומי לעם ישראל. שאלמלא התנאי הזה, אין קיום לעם ישראל. אני רוצה אולי לסכם את השיעור הזה דרך אותה פסקה של הרב קוק בהורות. אומר הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. אנחנו הרבה פעמים חושבים בטעות, מתנהגים בטעות, מתוך מחשבה שאהבת ישראל, הערבות הדדית הזאת, ההבנה, זה משהו ברגש. משהו אמוציונלי, נחמד, שיוצא מתוך הלב, ככה משהו קצת הוליוודי, חס ושלום. מי שחושב שזה עבודה של הרגש, לא הבין שום דבר. איננה עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. זה מקצוע, זאת מהות שהיא יסודית בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צונחים ויודקים מלשד תל אור תורת חסד. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה בהורה האלוקי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם סגולה להשם, אם אתה ביוד בית שבטים. אם אתה מבין שהחיבור הזה זה לא רגש, זה לא רגש, זה לא שייך אם אני אוהב את הרגל שלי או לא אוהב את הרגל שלי, זה לא קשור בכלל. גם אם אני לא אוהב אותה, תחתוך אותה, אתה תאבד את הדם שלך ותמות. הוא הדין באהבת עם ישראל. בהבנה של הערבות הזאת, וזה מה שיוסף מבין. זה מה שיוסף מבין ומנחיל את עם ישראל. ממשיך הרב, דברים כל כך חשובים לימינו, כל כך רלוונטיים לימינו, ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב רוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. החוכמה זה לא לאהוב את עם ישראל כשנחמד, כשהוא בא לרקוד בהקפות שניות, כשהוא בא לאיזה מלה ומלכה או לאיזה טיש, זה לא חוכמה. או כשהכל נחמד וכולם נמצאים באיזשהו סי של אהבת ישראל, אחרי איזה מבצע שלמה או איזה מבצע אנטבה. המבחן האמיתי, שהוא מבחן שמברר האם הבנת שהערבות ההדדית ואהבת ישראל זה לא עבודה הרגשית, כי אם מקצוע גדול בתורה, המבחן הוא האם כאשר יש רמיסת קודש וזלזול דת שיראו בכל תוקף ועוז, אתה מבין עדיין שהערבות ההדדית היא חלק, היא מהות. כשיש לך מוגלה ברגל, אתה מבין שהרגל היא חלק ממך. כשיש לך בעיה בלב, אתה מבין שהלב הוא מה שמחיה אותך. זה המבחן. האם אתה ברגש או אתה מקצוע גדול בתורה? אם אתה מבין את מה שיוסף ניסה ללמד אותנו. להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר. לא אהבה כללית כזאת, היא רק לכלל, עבודה גם לפרט. גם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם. כאשר השבטים אומרים נשאו, מזה הלכו דותיינה, ואומר המדרש, הלכו לבקש דתות ודינים, איך להמיתו, הלכו לחפש היתר הלכתי. והם בטח מצאו היתר הלכתי. הוא מסלסל בשערותיו, הוא מעורר קנאה בינינו, הוא ככה, הוא ערב רב, ותוספת ותוספת ותוספת, שכל מיני הסברים כאלה ואחרים. אפשר תמיד למצוא. אבל יוסף יודע שהמבחן כרגע הוא לא בינו לבין האחים. יוסף מבין שהשליחות זה לא האם האחים הפרטיים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יאהבו אותו. אלא זה מבחן האם בכלל יהיה עם ישראל. האם יהיה בכלל ביום פקוד אלוקים, יפקוד אלוקים אתכם? האם זה יקרה בכלל? ויוסף הולך ומוסר את נפשו. ולכן כאשר אנחנו נכנסים לארץ בפרשת כי תבוא, השלב הראשון, המבחן הראשון שלנו, הוא לעמוד שמה, מעל שכם, מעל מקום המחלוקת הזה, מעל קבר יוסף, ולומר, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. היום הזה, בחיבור של י' ב' שבטים, בחיבור של י' ב' חודשים, בחיבור של שם השם, של הבנה שמי שפוגע בהבון העגל, אותו דבר. להבין שמי שאומר הוא לא חלק מישראל, זה כמו לומר חסר אות בשם השם. זה אותו דבר. אבון עגל ואבון הגדי הם אבון אחד. אני חושב שזה אחד מהמסרים הגדולים ביותר שאנחנו צריכים לקחת אלינו. שיש שאלה, אני התבקשתי לענות לשאלות, איך יוסף חושב להתגבר על הדתות והדינים של האחים בכך שהוא נכנס לתוך המערב. שאלה נכונה, יוסף מבין שהאופציה האחרת לא קיימת. אין אופציה אחרת. ולא רק שיוסף נכנס לתוך המערב, חז"ל אומרים שכמעט ואין דור שאין בו פורענות שהיא לא קשורה למכירת אחי יוסף. עשרת הרוגי מלכות. יש מדרש מזעזע על עשרת הרוגי מלכות שבעצם מבאר שזה תשלום על מכירת אחי יוסף. בצורת הפורענות של המן, גם כן, חז"ל מחברים. יוסף מבין שאין אופציה, אין. אחרת אנחנו לא עם, אי אפשר לעקוף את זה. לכן גם אנחנו, אין לנו אופציה. אין לנו אפשרות לעקוף, ולומר, לא נתמודד עם הקושיות הקשות, לא נתמודד עם המחלקות. אנחנו נמצאים ערב שנת השמיטה. כל אחד צריך להחליט על פי רבותיו מה הוא אוכל, מה הוא מקפיד. זה כמו שהרב כותב בהרבה מקומות, באיגרת הקנה, חלק גדול מההבנה של מה אני אוכל, תלוי בהבנה של איזה חיבור יש לי לעם ישראל. איזה חיבור? האם אכפת לי מכלל האומה? האם אני מבין שלא שייך שאני אקפיד על כשרות רמה כזאת, וכתוצאה מכך עוד 80% מעם ישראל יאכלו לא כשר? זה בכלל לא שווה כלום. שאין דבר כזה של התגדלות דתית שלך לבד פרטית. אין דבר כזה, אין מושג כזה. זה מה שיוסף מלמד. אין דבר כזה שבט לבד. יש י' ב' שרתים. כשם שאין דבר כזה אותיות נפרדות בשם השם. אין דבר כזה אלה אלוקיך ישראל. זאת עבודה זרה. אין אלה בלי מי. אין. אז אין ראובן בלי יוסף, בלי שמעון, בלי לוי. יהיה רצון שנזכה לחבר בין השבטים ולהנחיל את הארץ מתוך אותה ברית של ערבות הדדית. כל טוב.